נשאר לנו בתורה שלמדנו, נשאר לנו כמה, גמרנו אותה בעצם, נשאר לנו כמה הערות בסוף.
על כזה יובן זה ועל כזה יובן זה, אבל את התורה גמרנו. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד תורה למד ג', זה חלק א' כמובן. בינתיים ברווח שבין שתי התורות, אז יש פה עוד כמה ביטויים, אני חושב, בשולחן הזה. ברווח שבין שתי התורות, אז זה בדיוק מתאים, נראה את עניין ההשקטה של הרב מפיאסת צנע. הוא קשור עם התורה שנלמד אחר כך. זה כותב אחד מהתלמידים. כותב בשנת תרצב או תרצז, בעת שהייתי בחברות האחת עם ידידי האברך היקר כמר יששכר נחמן זאב, השם יקום דמו, זכינו בעשרת ימי תשובה להיקרא לקודש פנימה בזכותו של האברך הנזכר לאל, כי כנראה היה האדמו"ר מאוד מסכים לחברותנו. ובעת שהיה קורא אותו, גם אני נקראתי. בפעם הראשונה שמעתי אז את עניין ההשקטה, אבל חבל על דאב דין שאיני זוכר כל העניין, רק מה שאזכור אני כותב למזכרת. אדמו"ר זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, התחיל אז מאמר חז"ל, חלום אחד משישים בנבואה. בראשונים כתוב ש על יתר הנביאים חוץ ממשה, שהם קיבלו את הנבואה לפני שהם קיבלו את הנבואה, אז הם נכנסו למצב שהיה דומה לחלום, כי המצב העירות הרגיל שלהם, הם לא היו כלים לקבל את הנבואה. רק משה רבנו, שהוא היה כולו בטל, הוא יכל לקבל את הנבואה באמצע. ולא רק זה, אלא שהוא גם יכל לקבל את הנבואה בעומדו על רגליו. הוא לא היה צריך, ככה יתר הנביאים היו נופלים, לא יכלו לה, הם הגיעו לביטול כזה של המציאות שלהם, כי המציאות הרגילה שלהם לא הייתה כלי לקבל את הנבואה. משה רבנו זיכך כל כך את עצמו, שגם המציאות היומיומית שלו יכלה לקבל נבואה, ונבואה עוד יותר גבוהה מהנבואה האחרת. חז"ל אמרו שחלום הוא אחד משישים בנבואה. חז"ל אמרו גם במקום אחר שאין חלום בלא דברים בטלים. וחז"ל אמרו שזה לא סתירה, יש חלום על ידי מלאך, יש חלום על ידי שד. חלום שבא על ידי מלאך הוא אחד משישים בנבואה. חלום שבא על ידי שד הוא דברים בטלים. אבל על כל פנים הוא התרכז בעניין של חלום שבא על ידי אחד משישים בנבואה. כנודע דרכו של אדמו"ר בספריו, כי הישות של האדם הוא המתנגד להשראה ממרום. זה מובן? הישות של האדם הוא המתנגד להשראה ממרום. יש בזה שני היבטים. יש היבט אחד, זה פשוט שהגאווה הופכת את הבן אדם ל, איך כתוב, כל מי שמתגאה הוא כמו עבודה זרה, ועבודה זרה דינה שריפה. כן? לא מי שעובד עבודה זרה, העבודה זרה עצמו, את הפסל צריך לשרוף, מי שעובד עבודה זרה דינו בסקילה. הפסל עומד לשריפה, וכל העומד להישרף כשרוף דמי. ממילא הוא לא קיים, אין לו מציאות אמיתית. זאת אומרת, בן אדם שמתגאה, הוא מכניס את עצמו למקום של שקר. הוא נמצא באותו אופן כמו שחושך נמצא, כמו ששקר נמצא. איזה קשר יש בין שקר זה דבר נמצא? יש דבר כזה שקר? כן? מבחינה פונקציונלית שקר נמצא, אתה אומר שקר למישהו, השקר יכול להרוג אותו, אבל מבחינה אמיתית השקר איננו. אותו דבר עבודה זרה, ודאי עבודה זרה, יש עבודה זרה, אנשים הלכו אחרי עבודה זרה הרבה דורות, אבל עבודה זרה הייתה שקר, היא באמת לא הייתה קיימת, ומישהו מתגאה הוא כמו עבודה זרה והוא איננו. אם הוא איננו, אז על מי תחול ההשראה? כי הוא איננו, אין מי שיקבל את את השכינה ששורה, ממילא הוא לא מקבל. זה אופן אחד. יש אופן אחר של איננו מבחינה זאת שהוא הוא נותן שירמו אותו. הוא נותן שירמו אותו. יש קליפה בלב של האדם שהיא מתגאה והבן אדם חושב שזה הוא. כמובן הוא צריך לקחת אחריות על זה וצריך לנקות את המחשבות שלו, אבל הוא צריך לדעת מה שחז"ל אמרו במסכת ברכות, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומה נעשה ששעור שבה יישא מעכב בעדינו. מה זה התפילה הזאת? הם לא לקחו אחריות? הם לקחו אחריות, אבל יש, אפשר לקחת אחריות על המחשבות הלא טובות, על המעשים הלא טובים, באופן כזה שבן אדם אומר, זה מה אני, מה אני יכול לעשות, כן? ואפשר לקחת אחריות באופן אחר. מרמים אותי, משכנעים אותי, מחתימים אותי על התחייבויות שזה לא אני. אני לא חתמתי. מישהו אחר עושה את זה, הוא מתחזה, הוא נראה כמוני. אני לא משתף פעולה איתו. אני במצב לא טוב, אני מתחנן להשם, סור שבייסה מעכב, תיקח אותו. אבל מה ההבדל בין שתי הגישות האלה? אם בן אדם חושב שזה הוא, הרבה יותר קשה לו להתמודד. אם הוא יודע שזה לא הוא, הוא רק צריך ללכת למתחזה ולקרוא לו את המסכה מהפנים. מתי בן אדם יכול להתחזות? מתי שהאורגינל איננו. כן? ז'ול ורן כתב פעם ספר על שני אנשים בכדור פורח, שהפראים באפריקה חושבים שהם ירדו מהירח. הם הורידו את הכדור וירדו. הם היו בטוחים שזה הירח. אבל ברגע שהירח האמיתי הופיע, הם התחילו לראות בהם. הם בקושי הצליחו לברוח. זה, הרעיון הוא ברור, כן? אתה יכול לשקר כל זמן שהאורגינל איננו. ברגע שהאורגינל מופיע, אז השקר, אז תיכנס. זה הבית שלך. הגוי השיקור עוקד לך בבית, והוא טוען שזה שלו. תיכנס ותגיד לו, זה לא נכון. בליקוטי הלכות יש, בהלכות חזקת קרקעות, יש איזו עריכות, עריכות מאוד גדולה. יש גמרא בחזקת הבתים, שבן אדם צריך לשמור על השטר שלו 3 שנים, אם הוא קנה קרקע, לא יותר. אז זה הבעיה לשמור על שטרות, הסתובו עכברים בבתים ואכלו את הכל, זה הבעיה. הבן אדם צריך לשמור את השטר 3 שנים ולא יותר. ו... מה הוא יעשה אם מישהו גזל לו את הקרקע והוא לא יכול לסלק אותו? אין לו יותר כוח לשמור את השטר, אז הוא צריך למחות בו. הוא צריך ללכת לבדים ולמסור מחאה. הוא צריך לומר, פלני הגזלנה הוא דאחי להראי בגזלנותה. פלוני הוא גזלן, הוא יושב על השדה שלי, הוא משתמש בה בגזלנות. ומאז רושמים את התאריך, ואז אם הוא כל 3 שנים, כדי שלא יהיה לגזלן חזקה, כל 3 שנים הוא בא ואומר ומוסר מחאה ואומר פלוני הוא גזלן, אז הגזלן לא נאמן. וזאת אומרת ככה, הוא לא יכול, הגזלן לא יכול לבוא ולומר, לא היה לי כוח לשמור על השטר, אני קניתי את זה ולא היה לי כוח לשמור על השטר. למה? כי עבר באמת 3 שנים, אבל בגלל ששמעת שאמרו עליך שאתה גזלן, אתה צריך לשמור על השטר לעולם ועד. ואם אין לך את השטר, למרות שאמרו עליך שאתה גזלן, סימן שאתה גזלת. זה מה שכתוב שם. אומר רבי נתן, אני לא אמרתי זה כל כך נכון בהתחלה, אבל ככה זה נכון. אומר רבי נתן, בן אדם כשהיצר הרע גוזל ממנו את כל הכוחות שלו, ואת כל מה שיש בו, אז הוא צריך לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולומר, פלניה גזלן הוא דאח על הרעי בגזלנות. היצר הרע הוא גזלן, הוא אוכל את הכוחות שלי בגזלה. זה לא, אני לא מסכים איתו. הוא מתחזה, הוא באמת צועק שהוא קנה את זה כדת וכדין, ושאני חתמתי לו, אבל אני לא חתמתי לו. זה ברור? וזה הנקודה של, זה נקודה של ישות. כאן הוא מדבר על ישות. הישות הזאת שמפריעה לאדם, הישות הזאת שמפריעה לאדם לקבל את השראת השכינה, זה הישות של השקר שחוגגת לו בלב, והטיפשות שלו שהוא מסכים לקבל את הישות הזאת שמתגאה ולהסכים על זה שזה אני. זה לא נכון. אפילו אם בן אדם כרגע לא יכול לנצח את היצר, הוא לא יכול, כמו שהוא לא יכול לסלק את הגזלן מהקרקע שלו, אבל הוא יכול לפחות למחות. הוא יכול לפחות... איך כתוב שם בגמרא? צאו והפגינו בלילה. אם בן אדם עושה צעקות, מרביצים לו, אז הוא צועק. אבל אם הוא לא צועק, אמר, מי זה אמר חידושי הרימה, שפת אמת, על דבר אשר לא צעקה. יש לפעמים שבאים לבן אדם ואומרים לו, אתה שתקת, למה שתקת? היית צריך למחות, היית צריך להתנגד. אם בן אדם רואה שיש בתוכו, יש משהו, שמשקר, הוא צריך להתנגד, אבל איך הוא יכול להתנגד? זה הרי הוא. אפשר להתנגד למישהו אחר, אז זה אני, איך אני יכול להתנגד? אני לא צריך להתנגד לעשות הפגנות ולצעוק צעקות. אני רק צריך להסתכל על זה ולחשוב טוב טוב אם זה באמת מתאים לי. אם זה הביטוי של הרצונות האמיתיים שלי. עולה לי מחשבה בראש. המחשבה הזאת היא ביטוי של הרצונות האמיתיים שלי. מתאים לי להתלבש בתוך מחשבה כזאת? מה זה מתאים ולא מתאים? ראש ישיבה בא למדרש, לבית המדרש, להיכל של הישיבה, תחשבו שהוא בא, הוא חבוש בכובע טמבל. נו, זה מתאים? כן? יהודי מסתובב בעולם, ובתוך המחשבות שלו, יהודי הוא חלק אלוקא ממעל. בתוך המחשבות שלו מסתובבת איזו מחשבה שהיא לא לפי רצון השם. זה מתאים? זה לא מתאים. אז הבן אדם צריך פשוט לחשוב, זה מתאים לי או לא מתאים? אם זה לא מתאים לי, סימן שלא אני הבית היוצר של המחשבה הזאת. אני לא המצאתי את זה. יש איזה מתחזה, שהוא מתחזה כל כך טוב, שאני חושב שאני גם מסכים להתחזות שלו. בדרך כלל מתחזה יכול לרמות את כל העולם, רק לא את ה... לא את הבן אדם האמיתי שאליו הוא מתחזה, כן? אבל פה, למען הבחירה, זה בחינה של אם תקביע כנשר ואם בין כוכבים שים קיניך. הוא מתחזה, הוא מתחזה. עשיו יושב בערי אדום הגבוהים, והוא מדליק שם גפרור בלילה, מי שנוסע למטה בכביש הערבה חושב שזה כוכב. אז הוא מתחזה. והקדוש ברוך הוא, אם הבן אדם עושה מאמץ, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו משם. אבל אם הבן אדם בוחר להאמין שזה כוכב, אז בבקשה, תאמין הלאה. וזה עוד פירוש לזה שהישות מונעת את השראת השכינה. אם הבן אדם מאמין לישות, ולאו דווקא לישות, לכל המידות הרעות, הוא מאמין שזה מייצג אותו באמת, אז הוא מונע מעצמו השראת השכינה בגלל שהוא מכניס את עצמו מתחת לפיקוד של הקליפה. הוא עכשיו חייל של הקליפה. בשקר, אבל הוא מרמה את עצמו. אף אחד לא ביקש ממנו שיאמין. ואם דעתו ומחשבותיו עירים, אז קשה שתשרה עליו השראה ממרות. הוא כל כך רגיל לצורת החשיבה הזאת. הוא כל כך רגיל לצורת החשיבה הזאת, שכאילו... כל המחשבות שלו ספונטני, כולל המחשבות הטיפשיות האלה, אם מחזיקים ממני או לא מחזיקים ממני, אם אני נראה חכם, או אם כל מיני, ולמה, מחשבות שמתאימות לגיל 3, כן, בעצם. אבל הבן אדם מגיל 3 עד היום, הוא כל כך התרגל למחשבות האלה, שאיכשהו מתעורר, הוא ממשיך לחשוב אותה. הוא כבר התרגל. זה סוג של התמכרות, שכולנו ממוכרים למחשבות האלה. ובעת שאדם ישן ודעתו ומחשבותיו שוקטים, גם כשהוא ישן הוא חולם, אבל לא כל הזמן. אז דווקא כיוון שאין לו אז דעת לעצמו, אפשר שתשרה עליו השראה ממרום. וזה העניין חלום אחד מ-60 בנבואה. כנודע גם מאמרו של אדמור על מה שיותר מתעוררים בתפילה מאשר בתורה, כי בתורה משתמשים יותר עם האנוכיות. הוא אומר ביידיש, היינו איך לרן, איך קלר, אני לומד, אני חושב. אני חושב ככה ואתה חושב אחרת ואנחנו מתווכחים. כן? בתפילה אין. לא מתווכחים עם אף אחד. אין מקום לגאווה להתבטא. אבל בתפילה להפך, העיקר הוא הביטול בה. אז מצד אחד, זאת אומרת שאם רוצים, אם בן אדם רוצה לנקות את הראש שלו ממחשבות זרות, צריך ללכת לישון. אבל מצד שני, ממצב תודעה של שינה, אי אפשר להתחיל לעשות שום דבר. כן? בעת שישן, אבל בעת שהאיש ישן, אז אי אפשר לו לרצות דבר מה, כי הלא ישן הוא. ואם הוא לא רוצה כלום, אז הוא גם לא יקבל כלום. הוא סך הכל ישן. הוא עוד פעם איננו באופן אחר. בשינה הוא איננו כי הוא לא נוכח. בהירות הוא איננו כי הוא נוכח, אבל איזה שקרן שם את עצמו במקומו, והוא חושב שהוא השקרן. אין לנו דוגמה על זה בחיים שלנו. יש לנו על זה רק דוגמה אחת. ילד קטן שמסתכל בראי יכול להתבלבל. אם הוא יודע איך הוא נראה, אז הם מבלבל אותו. אבל הוא גם לא מתבלבל עד הסוף. הוא לא חושב שבריאי זה הינקל האמיתי, זה אי אפשר להגיע לזה. אבל בעבודת השם זה כן יכול להיות.
חלות נפש.
כן, כן. אז זהו, אז במילים אחרות, הוא יגיד את זה אחר כך יותר במפורש. אנחנו כולנו, אנחנו סכיזופרנים באופן עקרוני. או כל מחלה אחרת, וכל שום וחניך די יתלי, ורק אנחנו לא מרגישים את זה, כי כולם חולים במחלות האלה. זה פשוט כולם ככה, אז זה נורמטיבי.
שאתה מנסה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו.
לא שמעתי.
שאתה מנסה מבין מלך ובין
שפחה שנתחלפו. אין הכי נמי, זה אין הכי נמי, באמת. היו כאלה שככה הסבירו שם את הסיפור. היו כאלה שהסבירו את הסיפור, שזה הבן אדם, מאמין שהיצר הרע עם כל הזבל זה הוא. אז הבן השפחה יושב על הכיסא, והבן מלך הוא העבד. ואז הוא לא יכול לקבל שום דבר. זה בשעת העירות. ובשעת השינה הוא לא יכול לקבל כלום, כי זה כלום, כי הוא לא נמצא באופן אחר. ובכן העיקר לבוא בהקיץ, בעת שאפשר לו לרצות למצב של שינה. זאת אומרת שמצד אחד הוא יהיה ער, והוא יהיה ער לגמרי, מצד שני, שהשקרן יפסיק לשדר. איך עושים את זה? וכל רגע שהוא מתחיל לשדר, אז השקרן מיד דוחף אותו הצידה ומשדר במקומו. אז זה צריך להיות ער ולא לחשוב. ואז לבחור מה הוא רוצה לחשוב. דהיינו בהשקטת מחשבותיו ורצונותיו השוטפים באדם לבלי קץ. כי כך דרכה של המחשבה שמסתבכת זו בזו, וקשה לו לאדם לפרוש מהם. יש שיחה בשיחות הר"ן, שהמחשבות של האדם במוח, והקטע הזה של להיזכר במשהו, והקטע האסוציאטיבי, שמחשבה אחת מגלגלת עוד הרבה מחשבות, הוא אומר שזה ממש פלא. וכמו שבן אדם ניגש להרימה של דברים מקופלים בתוך ארון, מושך משהו מלמטה והכל מתחיל להתבלבל. ממש ככה. וכמו שזכיתי פעם לשמוע מכבוד קדושת מרן אדמור שליטה, ובסוגריים מרובעות כתוב זצ"ל, שבאם מסתכל איש על מחשבותיו הנובעות אף של יום אחד, יראה שכמעט אין חילוק בינו לבין משוגע. רק בזה, רק כתוב שם, כן, רק בזה שהמשוגע עושה הוא מביא מחשבותיו לפועל, אבל מחשבותיו לעצמו, המלל השקט שיש לו בפנים, שאף אחד, הם אצלו ממש כמו אצל משוגע. כשבן אדם מתחיל, משתבש לו משהו, הוא מתחיל לדבר כל מה שהוא חושב, אז לוקחים אותו לטיפול. בעצם מה ההבדל? גם אנחנו חושבים בדיוק את מה שהוא חושב. כל מה שאנחנו יותר טובים ממנו, שאנחנו יודעים להסתיר את זה, לטטות את זה מתחת לשטיח. זה ממש עצוב הדבר הזה. אנחנו לא יותר נורמליים מהמשוגעים. זה משהו, כן, זה משהו חברתי לגמרי. הוא פשוט מפריע, הבן אדם הזה. אז משפזים אותו. או שהוא מפריע, או שהוא מהווה ראי. ואנחנו לא רוצים לראות את הראי. הוא מפריע לנו. הוא מראה לנו מה שאנחנו באמת. אז אנחנו, הפנים מלוכלכות, הם מכסים את הראי, או שוברים אותו. ונתן בזה עצות ממשיות איך להשקיט מחשבותיו. אז כמו שאמרנו קודם, המשל הזה עם, עם הכדור פורח והירח, כן? ברגע שהירח מגיע, הכדור פורח, צריך לברוח. דווקא בגלל שחשבו שהוא הירח. אז ברגע שהירח מגיע, אז אין לו מקום יותר, כי הוא מופיע ככפיל. כאן הוא כותב, דיבר אז שיתחיל האיש להביט על מחשבותיו. שעה קלה, לערך איזה רגעים, לא צריך הרבה, כמה דקות. היינו, מה, איך מביטים על המחשבות? הוא ישאל את עצמו, מה אני חושב? אנחנו כבר דיברנו שלב אחרי זה, אבל לפני זה פשוט, לשאול את עצמו, על מה אני חושב עכשיו? קודם כל, זה דבר פלא. אני ניסיתי. אני חושב שכל מי שינסה, אחרי שאלה כזאת, קודם כל, המחשבה לא מגיעה כל כך מהר. היא מגיעה קצת יותר לאט. אם לא שואלים מישהו את המחשבה הזאת, מחשבות כל הזמן רצות לו במוח. רצים לנו סרטים בראש בלי סוף. אם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, מה אנחנו חושבים עכשיו? באותו רגע, אנחנו לא מוצאים מה אנחנו חושבים. זה לוקח לנו זמן עד שאנחנו מוצאים את זה. תנסו, לא עכשיו, עכשיו אני מפריע, אני מדבר. אבל תנסו את זה לבד, תנסו לשאול את השאלה הזאת, זה ייקח זמן עד שזה יגיע. וגם כשזה יגיע, זה יגיע, ואתם תמשיכו, לא כשזה יגיע, כשזה יגיע, אז אפשר לתפוס טרמבה על המחשבה הזאת ולשכוח, ולהתחיל, המחשבה הזאת תביא בעקבותיה עוד 20. להמשיך, אוקיי, אני חושב עכשיו על זה, בוא נראה איזה מחשבה תגיע עכשיו. בצורה כזאת. ואז, לאט לאט, המחשבות מפסיקות להגיע. הן מגיעות עם הרווחים יותר גדולים, עד שהן שוקטות. וגם תלוי, אצל כל בן אדם, לפי נקודת ההתחלה שלנו בעניין הזה, היא לא דומה. מי שאין לו ריכוז בכלל, אז עצם התרגיל הוא קשה לו. הניסיון הוא קשה לו. אז ירגיש לאט לאט שראשו מתרוקן ומחשבותיו עמדו משטפן הרגיל. ואז הגיע הזמן, ולמעשה זה מין, זה הכנה להתבודדות. המקור של זה, אני ראיתי את זה ממש, רק אתמול ראיתי את זה, אני לא ידעתי שזה נמצא שם. בכתר שם טוב, הוא כותב, זה המקור של ההכנה, ההבדלה, המתקה. כתוב בכתר שם טוב, ובכתר שם טוב הוא קורא לזה, זה קטע מאוד קצר, ואנשים קוראים מהר, ולא, אבל אם שמים לב טוב טוב, בהתחלת הכתר שם טוב, לא רחוק מההתחלה, שמים טוב טוב לב למילים, אז לקטע של ההכנעה, הוא קורא לעבודה הזאת, הוא קורא הקטע של ההכנעה, השקטת המחשבות. רק שמה לא כתוב איך עושים את זה, כתוב רק הרעיון. אחר כך, הבדלה הוא קורא לשבת וללמוד תורה. למה קורא לזה הבדלה? כי התורה מבדילה. איזה הבדלה אנחנו יכולים לעשות בלי תורה? בלי תורה זה שהכל טוב או שהכל שחור או ש... אין, זה תלוי מאיזה מצב רוח קמתי היום בבוקר. אבל מי נותן לי דעת להבדיל בין טוב לרע במציאות? זה התורה. וההמתקה זה התפילה. למה ההמתקה זה התפילה? כי כי בתפילה הוא מעלה את הכל לשורש. בתפילה הוא מחבר את המקום הכי נמוך שבמציאות עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ככה הבעל שם טוב בעצמו מסביר מה זה הכנעה, הבדלה, המתקה. יש אחרי זה בספרים עוד הרבה, הרבה כתבו על זה. בשומר אמונים יש על זה הסבר, יש ספרים יותר מאוחרים. אבל הבעל שם טוב בעצמו ככה מסביר. אז זה ההכנעה. וכאילו, כמו שאנחנו, אפשר להגיד את זה עוד יותר, בוא נגיד, איזה דוגמה, אני יודע, אם מותר להגיד משלים לבד, זה לא לגיטימי. בן אדם יוצא לטיול, כשהוא רוצה להתבונן במשהו, אז הוא פשוט נעצר, הוא לא ממשיך ללכת. גם כשהוא הולך, אם הוא נעצר פה ושם, אז גם כשהוא הולך הוא יראה יותר דברים מאשר אם הוא לא יעצר אף פעם. בן אדם שהולך, לא, הוא ילך את אותו דרך לא בטיול, הוא עובר כל יום באותם מקומות, הוא לא רואה כלום. כי הוא בכלל לא נמצא, הראש שלו עכשיו הוא צריך להספיק אוטובוס או רכבת או משהו. הוא לא פה, הוא שם. אם הוא פעם עוצר והוא מסתכל והוא שואל את עצמו, רגע, בוא נראה מה יש פה, אז אחר כך אפילו אם הוא לא עוצר, אז הוא יכול לזהות כל מיני דברים. אבל אם אף פעם לא עוצר, הוא שם, הוא לא פה. אותו דבר, אפשר לראות איזה עוד דוגמה, וזו דוגמה שכבר דיברו עליה הצדיקים, בניגון. יש לפעמים שאנשים מנגנים ניגון, וזה מין, זה סריה כזאת של ניגונים, שצריך לנגן אותם. אצלנו בבית שרים אחרי קידוש, הניגון שרים את הזמירות האלה, ואחרי זה את הזמירות האלה, ויש לנו סדר במשפחה, וזה ככה הולך. ואיזה מנגינה אתה אוהב? את השלישית. אז למה אתה שר את הראשונה? כי אני לא יכול להגיע לשלישית אם אני לא שר את הראשונה. אני צריך לשמור על הטרדיציה. בעצם, אם הוא היה הרבה פעמים אחד כזה, גם את השלישית הוא כבר לא מקשיב. וגם בראשונה יש הרבה יופי, רק הוא לא נותן לעצמו את הזמן לראות את זה. בן אדם רוצה להרגיש מנגינה, אז הוא צריך להיות לגמרי בתוך המנגינה, לא להיות בשום מקום אחר, רק בתוך המנגינה. בטח שמוח, כמו המוחות שלנו, שהם אף פעם לא בשום מקום, הם כל הזמן באחר כך. פעם היה בדיחה כזאת. שאלו מישהו מה השעה, אז היה אומר רבע לאחר כך. זה היה התרסה נגד כל התרבות, כן, אבל זה המציאות שלנו. אז אנחנו אף פעם לא נמצאים. אנחנו תמיד מחכים למשהו שיגיע. אבל אם בן אדם מנגן ניגון והוא נמצא בתוך הניגון לגמרי, אז הניגון הזה זה פתח, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות על ניגון דברים נפלאים. השער לאינסוף זה הניגון. והוא יכול להתחבר, כאילו, השער לנפש שלו פנימה זה הניגון, אבל בתנאי שהוא יהיה בניגון. אותו דבר שיהודי אומר ברכה. הוא אומר, ברוך אתה, מברכים שהכל נהיה בדברו. אפשר להיות בתוך הברכה. אני לא מדבר רק על הכוונה של פירוש המילות. מכירים את הסידורים, את הסידורים המבוארים האלה? שכתוב מילה, ואחרי זה באותיות דקות כתוב הפירוש, וזה טוב, אם זה טוב ללמוד תפילה שלא מבינים אותה. כמו בריך שמי, או כגוונה, או דברים כאלה. תפילה שאתה לא מבין אותה, זה טוב ללמוד עם זה. להתפלל עם זה, אני לא יודע. כי להתפלל צריך עם חלק אחר של הנפש, לא עם הדידקטיקה של הדקדוק ועם כל זה. אבל על כל פנים, אפשר לכוון כל מילה ולא להיות שם בכלל. אפשר להגיד ברכה ולכוון כל מילה ולא להיות שם. ואפשר להיות שם. וכשבן אדם נמצא שם, אז יכול להיות אפילו שיש איזו מילה קשה, הוא לא בדיוק מבין אותה, הוא מבין אותה רק מההקשר, אבל הוא שם, הוא בתוך הדבר. כאן ההכנה הזאת, לרוקן את המוח קודם, זה מאפשר לבן אדם להיות בתוך המילים שהוא ידבר אחר כך. ואז יתחיל לומר פסוק אחד. סך הכל פסוק אחד, הוא מדייק דווקא פסוק אחד. כגון, השם אלוקים אמת. זה חצי פסוק בירמיהו. והשם אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם. הוא דורש לומר רק שלוש מילים, זה מין מנטרה כזאת. לא להגיד משהו ארוך שיפעיל עוד פעם את החשיבה, אלא משהו שמתאים למצב הזה של בלי לחשוב. כדי לקשר עכשיו ראשו החלל משאר מחשבות למחשבה אחת של קדושה. זה עוד שלב. ואחר כך כבר יכולנו לבקש צרכיו באיזה מידה שהוא צריך להתקן. מה זה בקשת צרכיו אצל הרבים פייסצנה? בחיזוק אמונה או אהבה ויראה, זה בקשת צרכיו. מה חסר ליהודי? הוא השתיק את הרמאי, הוא השתיק את השקרן, כן? הוא לקח לו את המייק. עכשיו היהודי מדבר. מה חסר ליהודי? ליהודי חסר לאהוב את השם. וזכיתי אז לשמוע ממנו אופן השקטה בחיזוק אמונה. יש כאן כמה שורות ביידיש, ואחרי זה יש את זה בסוגריים בעברית, אני קורא את הסוגריים, כי אין סיכוי שתבינו את היידיש פתאום. אז... אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא הוא הנמצא היחידי בעולם. זה ביטוי מושאל, כאילו, הנמצא היחידי באמת, הנמצא היחידי בעולם. ואין שום מציאות זולתו, וכל העולם וכל אשר בו הם רק הערת אור השם. אז הוא כאן אפילו לא מבקש כלום. הוא לא מבקש, אחר כך נראה משפטים שבהם הוא מתפלל ומתחנן ומבקש. פה הוא לא מבקש, הוא פשוט מדבר אל התודעה של עצמו. אז מה, אז כל אחד יכול לעשות את זה תמיד, אבל עכשיו זה כמו שאומרים להכות אל הברזל מתי שהוא חם. מתי שהבן אדם קשוב, אז המשפט הזה שהוא אומר יכול להיות הוא שווה ערך ל-700 ספרים שהוא יקרא מתי שהוא לא קשוב, ועוד יותר מזה. וכך שינן איזה פעמים. אבל לא שיאמר זאת בחוזקה. חסידים אוהבים להתננד וככה... לא, אז הוא אומר לא. לא שיאמר זאת בחוזקה. כי כל העניין הוא רק להשקיט מחשבותיו. ובאמירה בתוקף יכול הוא רק לעורר את האנוכיות שלו. כן, אז עוד פעם השקרן יגיע. יש לו על זה דרשה שלמה כבר מוכנה, רק אם אתה נותן לו פתח... הוא יבוא, יגיד לך שזה לא נכון, זה סתם חיצוניות, וזה סתם, זה... הוא לא, הוא יכול להיות קוצקר, הוא יכול להיות חבדניק, הוא יכול להיות... יש לו 1,000 פרצופים, ואף אחד לא אמיתי, והוא תמיד יהיה לו מה להגיד. הוא תמיד יסביר לך שאתה לא עובד את השם באמת.
איך על ידי זה שבהכנה...
רק דבר בקול, כי אני חצי חרש, 3/4.
בהכנה להשקטה שאמרנו בהתחלה, כן. שמתמקד במחשבות.
כן.
איך דווקא על ידי זה שאתה מתמקד במחשבות, זה גורם להם לא לצוץ.
אתה צודק. יש בתניה, יש קטע שאומר שבני אדם טוענים שאם הם היו מתפללים טוב, אז לא היה בא להם מחשבות זרות. אני עוד לא עונה לך. אני רק רוצה את הציטוט להביא משם. אז הוא אומר, והאמת היה כדבריהם, אילו הייתה נפש אחת. היא המתפללת והיא המחשבת מחשבות זרות. אבל באמת הם שתי נפשות הנלחמות על מחשבת האדם. כאילו, יש כאן שתי נפשות. המחשבות שאתה חושב, כשאתה לא מסתכל עליהן, הן מחשבות שבאות מהנפש הבעמית שלך. ברגע שאתה מסתכל עליהן, אז זה כמו שמישהו, יש ילדים, כשהמורה נכנס, הם יושבים בשקט. יש כאלה שלא, אני לא אומר. אבל בתוך הטריטוריה שלך, אתה בעל הבית. כל הבעיה שאתה לא נמצא שם. אתה מאמין שהנפש הבעמית זה אתה. אבל ברגע שאתה מופיע ואתה אומר, רגע, המחשבה הזאת, יופי, אוקיי, אתה עושה ככה. כמו שעושים לאחד שדיבר שטויות, אתה מוחא לו כפיים, אתה אומר לו, איזה חכם אתה. צורה כזאת, אפילו בלי להעביר ביקורת, רק סתם, כאילו, בוא נראה מה יהיה כאן. ככה. אתה מסתכל כמו עם חיוך. אז הנפש הבעמית הוא אגו, הוא לא אוהב מצבים לא נעימים כאלה. הוא נעלם, הוא שותק עד שהוא שעושה מנו צחוק, ילך מכאן. אחרי שהוא יסתלק, אז עוד פעם יעשה רושם על טיפשי. כמו שקורה בחיים.
זאת אומרת, אני אף פעם לא מטפל.
הרב לוי יצחק בנדר סיפר, מה?
מה שהרב אומר, אני אף פעם לא
אטפל
בתודעה השקרית הזאת של המחשבות של
עצמו. אתה לא, ודאי שלא, אתה רק מתבונן בזה, וזה... רב לוי יצחק בנדר סיפר, הסיפורים שלו, הם היו כולם סיפורים לקחו ותקתקו כמו שהוא סיפר וזהו, אז זה דברים שצריך ללמוד אותם. הוא סיפר שהיה פעם, הגיע ליצן מעיר אחרת שאף אחד לא הכיר אותו, לא ליצן מקצועי שמרוויח מזה, יהודי, הוא היה נראה כמו כולם, עם זקן, עם פאות, עם זה, הוא היה אוהב לעשות כל מיני גימיקים וכל מיני, היה רוקד על ספסל, על רגל אחת, ואנשים היו באים ולראות אותו, והיה כל הזמן אומר דברי בדחנות, היה אומר כל מיני פירושים על פסוקים, היה עושה פרפרזה של כל מיני תורות של אדמו"רים, אנשים היו נהנים, היה כאילו... והיו כאלה חסידים שהסתכלו עליו ואמרו, לא נראה לנו, הבחור הזה הוא לא, זה לא משהו חלק. כמובן, לא, מה יכלו לעשות? יום אחד נכנס בן אדם שהכיר את הבחור הזה מהעיר שלו. באותו רגע שהוא ראה אותו, הוא נעלם ויותר לא ראו אותו שם בעיר הזאת. אתה מבין את הסיפור? ברגע שמגיע מישהו שמכיר אותך, ואם אתה השקרן, ברגע שמישהו, הוא סיפר על עצמו כל מיני דברים כאן ועד הודעה חדשה, איך קוראים לו ואיך זה, וכנראה שבעירו היה מפורסם לאיזה נוכל ידוע, הוא לא רצה שיכירו אותו. ברגע, מה שקורה כאן עם ההשקטה, זה בדיוק מה שקורה. ברגע שאתה נכנס לעסק, אתה את עבדך ידעת, אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא. אתה את הנפש הבאמית שלך אתה מכיר, ברגע שאתה נכנס לתמונה, ואתה מסתכל מה הוא מנפיק לך, ואתה מגחך קצת, אז הוא לא יבוא יותר. כל הבעיה שהוא גונב לך את המערכה מאחורי הגב שלך, כשאתה איננו. רק עד הרבה באופן קל מאוד. גם זכיתי לשמוע בעניין אהבה. עוד פעם, אני מדלג קצת. והוא אומר, הדיבור שלו זה רציתי מאוד. הייתי רוצה, זה בעצם, זה תרגום מילולי. הייתי רוצה מאוד להיות קרוב להשם יתברך. הייתי מאוד רוצה להרגיש התקרבות לבורא הגדול. ואמר אז שיכולים זאת ההשקטה לשמש לכל תיקוני המידות הגרועות, אבל לא באופן שלילי, רק באופן חיובי. באופן הפך המידה הרעה, כגון, מי שנלקה במידת העצלות, לא ידבר בעניין הרחקת העצלות, רק בעניין קניית הזריזות. רק כאן זה כמו אלה. שידבר באופן של קניית הזריזות, לא באופן של ריחוק העצלות. והסביר זאת בחוש, שרואים בחוש אצל תינוק, שאם בוכה ואומרים לו שלא יבכה, כל מה שמוסיפים לדבר לו יותר בוכה. וככה, אם בן אדם אומר לעצמו, כמו בבית המוסר, עד מתי תהיה... עד מתי תהיה עצלן, או עד מתי תהיה תאבטן, או משהו כזה, אז זה לא עוזר לו הרבה. מה שעוזר זה לחנך את התודעה להיות זריז, או להיות מסתפק במועט, או דברים כאלה.
אולי באנלוגיה, הרמב"ם אומר לרבות בשתיקה ולא למעט בדיבור.
כן, כן, נכון, נכון. לעולם ירבה אדם בשתיקה. כן. בעצם הוא היה צריך, שתיקה זה פסיביות, הוא היה צריך להגיד, נכון, נכון. גם פה הוא נותן עוד טכניקה, מאוד מעניין, גם אפשר להשתמש להשקטה בבטה על שעון, מדובר על שעונים שאין להם את המחוק של השניות, יש להם רק את המחוק של השעות ואת המחוק של הדקות. בבטא על השעון, על המחוג הקטן. המחוג הקטן זה המחוג של השעות, שכמעט אינו זז משך איזה זמן, כי זה גם משקיט רצונותיו ומחשבותיו. ויש כנראה עוד דרכים, הוא כתב על זה הרבה, הרב אריה קפלן כתב על זה בלי סוף. לאחר השקטה, שזה צריך להביא לאיזה מין השראה ממרום, ציווה לומר הפסוק, הוריני השם דרכך. יש שני פסוקים הוריני השם דרכך בתהילים. אחד בפרק חפזיים ואחד בפרק פיוו. הם נגמרים אחרת. וכאן לא ברור לי בדיוק לאיזה משניהם הוא מתכוון. אתה יודע? מה? כן, אבל אתה יודע את המילים, איזה מילים? לאיזה? זה פיוו. פיוו, כן. בניגונו המיוחד של האדמו"ר. שם הוא מסיים, כמה נעים ונורא ביחד היה אז המחזה אשר זכיתי לראות ולשמוע בזכות חברי ידידי ענל. הוא מאוד הפליג אדמו"ר אז בעניין הזה ואמר כי בטוח לו שיועיל הרבה. ודיבר, מה פירוש שיועיל הרבה? הוא אומר איזה תוצאות אפשר להגיע על ידי זה. זה די רחוק, אבל בכל אופן. כגון לעניין אמונה, לאחר ההשתמשות איזה שבועות בהשקטה, אדם צריך להיות נחוש, נחוש ו... איך אומרים, לא נדנת כזה יום כן, יום לא. הוא מדבר על כמה שבועות וכמה שבועות. כמה שבועות בהשקטה, כל יום כמה דקות. אז כשיומר זה כלי וענווהו, הוא יהיה בבחינת מרעין באצבע. כמו שהיית כל זה במדרש. זאת אומרת, הוא יכול להגיע... לחוויית הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלו. זה ממש איך נאמר עוקף את המלאק. רבי צדוק כותב שהמלאק לא נותן להרגיש את הנוכחות של השם. אפילו אם מישהו יתקן את כל המידות וכל זה, אבל זה כמו שהשמידו את כל השבע עממים מארץ ישראל, המלאק עדיין נשאר. המלאק הוא, את זה הוא לא נותן, יהיה לך מידות טובות, יהיה לך הכל, אבל את תרגיש את הנוכחות של השם. הוא אומר שכאן אפשר שיהיה זה כלי כאילו מרים באצבע, זה עניין גדול. בפעם הראשונה לא זכינו לעמוד על תחילת דעתו של אדמו"ר, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, ואחר איזה משך זמן זיכנו השם שנית לשמוע מפי קודשו הדברים בתוספת ביאור, ומאוד הזהיר לנו לעשות זה העניין. זה נגמר, יהיה לזה השתקפות, תחזיקו את הדפים אצלכם, יהיה לזה השתקפות בתורה שנלמד, יהיה לזה השתקפות בכל דבר שניקח, יש עוד רבע שעה, אפשר עוד להתחיל משהו, לפחות לקרוא כמה מילים, זה תורה למד ג' בחלק א', זה רעיון מאוד יפה, הרעיון שקראנו, אבל אם רק קוראים אותו ולא משתמשים בו, אז הוא לא נותן כלום. ממש. לשון רבנו זיכרונו לברכה, זה תורה למד ג'. זה כתוב קצת בסגנון אחר מהתורות שרבי נתן כתב. צריך להתרגל לסגנון הזה. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? זה בסוף התורה הוא מסביר מה הקשר לפסוק, הוא מתחיל עם עניין אחר. הכלל הוא שצריך לבקש שלום. מה פירוש לבקש שלום? שיש שלום בין ישראל, כתוב, בקש שלום ורודפהו. וכתוב בהמשך של אותו פסוק, של מי האיש החפץ חיים. והגמרא אומרת ביבמות, הגמרא אומרת שיש שלוש דברים שבן אדם צריך לברוח מהם, ויש שלוש דברים שבן אדם צריך לרדוף אחריהם. שם זה נוגע לכל מיני הלכות, לכל מיני הנהגות של בית דין, גמרא מדברת על דיין, אבל הדבר הראשון שגמרא אומרת זה לרדוף את השלום, לחפש את השלום, ומביאה את הפסוק הזה. צריך לבקש שלום שיש שלום בין ישראל, ושיש שלום לכל אדם במידותיו. שלום בין ישראל זה בין אדם לחברו, בדרך כלל כששני אנשים מתחככים אחד בשני, נפגשים, מדברים, מכירים, בדרך כלל יש עליות וירידות ביחסים ביניהם. בגלל שבדרך כלל מי שנפגש זה שני השקרנים. זה ברור? הנפש הבעמית שלי עם הנפש הבעמית שלך. ואז זה מלחמת שריון בשריון, מי יהיה המוביל ומי יהיה המובל, ותמיד חייב לקרוא משהו. חייבים להתאחזב וחייבים... אי אפשר, זה לא לעולם חוסר, כן? אלא אם כן יש אהבה אמיתית. אהבה אמיתית, אז כתוב, זה כתוב פרקי אבות מה שאני אמרתי עכשיו. כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. כן, זה חייב להתבטל. רק איזה אהבה שאינה תלויה בדבר, כתוב שם אהבה דוד ויונתן. דיברנו על זה, יונתן ידע שדוד הולך להיות מלך, הוא תופס לו את המשבצת שלו, הוא צריך להיות מלך, יונתן צריך להיות מלך, דוד הולך להיות מלך במקומו, ולא אכפת לו. טוב לדוד שהוא מלך, טוב לעם ישראל, שדוד יהיה מלך, טוב לקדוש ברוך הוא שדוד יהיה מלך, אז גם לי טוב. זה אהבה של הנפש האלוקית, זה לא אהבה של האינטרסנט שיושב שם ורוצה להרוויח משהו. וממילא, אז אחד קשור בשני, אם לאדם יש שלום בכל מידותיו, אם הוא ישלים את השלום בתוך עצמו, אין לו את המלחמה עם עצמו, הוא כבר אין לו, הוא כבר, הוא, כמו שאומרים, הוא הכניע את הצד הרע, אז ממילא הוא בשלום עם כל אדם. ומה פירוש שיהיה שלום לאדם במידותיו? היינו שלא יהיה מחולק במידותיו וממאורעותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיב ובין באקו. גם מתי שרע לבן אדם, שלא יהיה לו רע. איך אפשר לדרוש מבן אדם שמתי שרע לו לא יהיה לו רע? כואב לו. איך אפשר לדרוש ממנו שלא יהיה לו רע? יש איזו נוסחה? ברגע שזה כואב, זה כואב. ואם אפשר לעשות משהו בשביל להקל על הכאב, אז צריך לעשות את זה. זה לא שבן אדם הופך להיות פטליסט. כן? פטליזם זה גם קליפה. זה לא, בקדושה אין פטליות. בקדושה בן אדם צריך לעשות השתדלות וצריך להתפלל וכל כל זה. אז מה העניין של לא יהיה חילוק בין בטיב ובין באקו? תמיד ימצא בו השם יתברך. הוא צריך לדעת שזה לטובתו וזה בא מהקדוש ברוך הוא. ייסורים, הזכרנו פעם, ייסורים זה כמו יישורים. זו אותה מילה כמעט. בן אדם מקבל יישורים. והיישורים האלה מיישרים אותו. ומתי שמקים על ברזל ומיישרים אותו, אז יכול להיות שכואב לו, אבל הוא מתיישר. היינו, בהשם מעלה לדבר, באלוקים מעלה לדבר. ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיב ובין באקו, על ידי התורה נקראת שלו. זה צריך לדעת איך ללמוד. בן אדם שלומד גם צריך ללמוד בשביל לדעת, וצריך ללמוד בשביל להספיק, ולפעמים צריך ללמוד מהר, ולפעמים אין זמן, ולפעמים בן אדם לומד בתור לאוטובוס. אבל יש... כל בן אדם צריך לקחת לעצמו זמן שיהיה לו כמה דקות שבהם הוא לומד בלי להסתכל על השעון. כמו שבן אדם הולך לישון. אם בן אדם יודע שעוד שתי דקות מהירים אותו, הוא לא יכול להירדם. אבל אם הוא לא יודע שעוד שתי דקות יעירו אותו, אז הוא נרדם. ואחר כך הוא ישם שתי דקות, הוא הרוויח. והם צריך ללכת, האמת שלפני התפילה, כתוב בהלכה, שלפני התפילה בן אדם צריך להשיח את כל המחשבות הזרות מעצמו. לרוקן את הראש. מה שלמדנו קודם, אצל הרבי מפיאסצנה. בן אדם צריך לרוקן את הראש לפני התפילה. ויש מקום אחד שראיתי שזה כתוב גם לפני התורה. שלפני שהוא לומד תורה, הוא צריך לרוקן את המחשבות, ולא רק את המחשבות, אלא גם את כל הגאווה הטיפשית, את כל הציור הקומה שלו, כאילו הוא חכם, הוא מבין, הוא כזה, הוא מסובב את כולם על האצבע. לפני שהוא מתיישב ללמוד תורה, הוא צריך הכנעה. צריך לסלק את כל הדבר הזה ולבוא חדש, כאילו. לפתוח דף חדש. מתי אנחנו מקיימים את זה? אנחנו מקיימים את זה לפני השינה. לא לפני התורה ולא לפני התפילה. לפני השינה אנחנו מסיחים את הדעת מהכל. אחרת לא נוכל לישון. ואפילו שמטרידים אותנו דברים קיומיים, אבל אנחנו אומרים לעצמנו, בסדר, אוקיי. מחר הולכים לתלות אותי בכיכר השוק, אבל עכשיו אני עייף ועכשיו אני צריך לישון, זה לא מעניין אותי. בן אדם נרדם בכל המצבים. אפילו אם לגמרי לא יכול להירדם, אז הוא פשוט לא שם לב כמה דקות הוא כן ישן. כי הוא נרדם בעל כורחו, כי הוא לא יכול לא לישון. זאת אומרת שיש לו כוח לשים את הכל בצד ולהיכנס למשהו וכאילו לשקוע בזה. ככה צריך להיכנס לתוך הלימוד. כל אחד צריך לקחת לעצמו זמן ללמוד משהו, משהו קטן, משהו לא ארוך, משהו שיכול להרשות לעצמו, אבל להיכנס לזה שכאילו לשכוח את העולם. להיכנס לזה לגמרי, לטבול בתוך המילים. איך אמר הבעל שם טוב? בוא אל התיבה. ואם הוא נכנס לתוך זה, אז באותו רגע הוא נוגע בתורה בנקודה אחרת, לא בשכל של התורה, אלא בקדושה של התורה. האמת שאפשר להשיג את זה בדרך אחרת, היא פשוט הרבה יותר קשה. הבן איש חי כותב שהכלל הוא, הוא כותב את זה באחד מהספרים, הוא כתב ספר שנקרא חוכמה ותבונה, ראיתם איזה פעם? אז יש שלוש הקדמות לספר הזה. באחד מהקדמות הוא כותב שיש כלל גדול שכל יהודי צריך לזכור, שבין תפילה, בין תורה, בין מצווה כשהולכים לקיים, ההקדמה של זה תמיד צריך להיות להתבונן בגדולת השם. לא לגשת לשום דבר ככה. ואז לא לכל אחד תמיד יש מוח להתבונן בגדולת השם. אז הוא אומר לקרוא פתח אליהו. כי שם יש כאלה שגם לא מבינים מה כתוב בפתח אליהו. אז חזל תקנו לנו פסוקי דזמרה, זה לפני שחרית. אצלנו זה כבר הפך להיות בתוך שחרית, אבל באופן עקרוני זה לפני שחרית. ולפני מנחה, אז בכל הפחות אומרים גדול השם ומעולל מאוד לפני מנחה. אומרים אשרי. ואותו דבר בערבית, אז גם אומרים את גדולת השם. לפני כל מצווה אומרים אלוקינו מלך העולם, אם מברכים על המצווה. אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זה התבוננות בגדולת השם, התבוננות קצרה אבל חדה כמו תער. אם בן אדם זוכר שהוא מדבר עם השם והשם בורא אותו עכשיו. הגאון מווילנה היה גורס שהכל נהיה בדברו. אין נטייה כזאת בדקדוק, זה טעות בדקדוק. אבל ככה הוא היה מברך, כי נדמה לי שבמעשה רב ככה מביאים. שולחן ערוך כתוב להגיד נהיה, כי הדבר הזה שאתה מברך עליו הוא כבר נהיה. אבל אחרי ככלות הכל, הקדוש ברוך הוא בורא אותו כל רגע. אז עכשיו מתהווה. אז באמת להגיד את זה, אז אנחנו לא פוסקים ככה, אבל לחשוב על זה ודאי צריך. אז אם ככה היינו ניגשים ללימוד התורה, אז באמת היינו יכולים להתחבר לאיזו נקודה הרבה יותר פנימית בתוך הלימוד, והיינו מגיעים למקום שבו היינו מרגישים את רצון השם, וכל הייסורים היו הופכים להיות ישורים, וכל עם ישראל היה הפך להיות אחד, ולא היינו נופלים למקום הזה של איך זה נקרא, לא חלקו כבוד זה לזה, כל הסיפורים האלה לא היה קורה בכלל, לא היה מתחיל. אבל זה עבודה, זה עבודה פנימית. אבל לקחת כל יום קטע וללמוד אותו בנעימות ולהיכנס אליו, בוא לא נדבר עכשיו על התבוננות בגדולת השם, אבל ללמוד את זה כאילו שהעולם נסגר לכמה דקות. זה כל יהודי יכול. וגם זה מקדש את האדם. מרים אותו למקום שהוא לא רגיל. זה להשלים קודם כל לעשות שלום בין האדם לבין התורה. לא להסתכל על התורה תמיד כאיזה אוטוסטרדה או כאיזה חדר המתנה לקראת משהו שיבוא אחר כך. כמה דעת אמר וכל נתיבותיה שלום. איך כתוב שם בפסוק? דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ובראשית כתוב כי דעתיו למען אשר צווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. דרך השם כתוב דרך בלשון יחיד, נכון? ופה כתוב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. יש הרבה דרכים, וכמה דרכים יש בתורה? כמספר בני ישראל באותו דור, ככה דרכים יש לקיים את התורה, הרי אין אחד דומה לחברו. כתוב בהקדמה של התניא, אין שכל אדם זה מתפעל ממה שמתפעל שכל חברו. ולכל אחד יש את הדרך שלו ואת הגישה שלו. וצריך כל נתיבותי השלום, הרבה פעמים כשהרבה אנשים נדחקים יחד למקום אחד, אז היה לפני מלחמת ששת הימים, אז במקלטים בירושלים, אז עוד לא היה חוק שצריך כל בית מקלט. היו מתחפים שם כולם, היו באים אמהות עם עגלות ילדים ועם בכי של תינוקות ועם כל זה, והיו גם גדולי עולם ישבו שם באותו מקלט. יכל לשבת הרב אליושי ורב שמואל שפירא, ואחד ישב עם הגמרא ואחד ישב התבודד ואחד שר ואחד רקד, והיה ביניהם אהבה גדולה. הם היו גדולי עולם וכל אחד היה בקצה שונה לגמרי, שהדרך שלו הייתה שונה כל כך. והם כולם, יש עדויות על זה, שאנשים סיפרו. אנחנו, קשה לנו, כי אנחנו מסתכלים על העולם דרך ההסתכלות שלנו, וכאילו מה זה, מה זה הניגון הזה, או מה זה הריקוד הזה, או מה זה, כן, מה זה. סיפרו פעם, סיפרתי לכם את זה. היה, אנחנו נשאיר את זה פה, וניקח את זה פעם הבאה, עוד פעם, אולי מההתחלה. היה קבוצה של חסידי סלונים באחת העיירות שם בסביבה, והיה שם אחד מסנגד שמאוד מאוד הציק להם. ופעם הוא בא, הוא תפס אותם שמשווים ועושים מלווה מלכה. והוא לא הבין, הוא אומר, מה זה? הם ישבו כמה שעות, סיפרו סיפורים אבל שם טוב וזה, ואמר, אני לא מבין. דקה. נותנים ידיים, אומרים המוצאים, ברכים ברכת המזון, ויושבים ללמוד, מה זה כל הזה? אני אלך לרבה שלכם ואני אלשין אליכם. הלך לרבה מסלונים, זה הרב שמואל נדמה לי, או מישהו, אני לא יודע. והוא בא, אמר, חסידים שלך עם קלי עולם, ישים מלא ומלכי כמה שעות. אז הוא אמר לו, היית פעם בוורשה, שמעת עליה, אתה יודע מה הולך שם, מכינה יהודית, וזה, הוא אומר, פעם זה היה, כל הצדיק, כולם צדיקים, והיום עיר חילונית לגמרי, וורשה, וילנה, זה, כל מיני מקומות, היו מקומות שנשארו ביהדות, היו מקומות שירדו לגמרי מהיהדות. אז שאל אותו, הרבה שאל אותו, תגיד לי, אתה יודע למה? אתה יודע למה אלה נשארו ביהדות, אלה ירדו מהיהדות? אמר לו לא. אז הוא אומר, אלה ישבו במוצאי שבת ומלכי ארוך, והם נטלו ידיים ואכלו כזית, ישבו ללמוד. הם לא נשארו ביהדות. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. יש לך שם... אוקיי.